מפקד הגייס הצפוני. והערב, שתי גישות להכוונת הביטחון הלאומי.
עסקנו בהרצאה הקודמת בשאלת הקשר שבין השאלה כיצד מתקיימים, כיצד מגינים על הקיום, לבין השאלה לשמה מתקיימים, מי אנו המעוניינים יחד להגן על קיומנו. הצגתי את דברי בן גוריון במלחמת העצמאות, בקביעה המחרידה והמשמעותית בכל מחיר לירושלים. זאת הייתה דוגמה לאופן בו השאלה למען מה מתקיימים, מכתיבה את האופן בו נקבע על מה מחליטים להגן. הזכרנו את פרופסור ארכבי ופרופסור יחזקאל דרור שעמדו על זיקות אלה כזיקות יסוד בכל שיח של אנליזה לתפיסת ביטחון לאומי של מדינה כלשהי. בחזרה לפרופסור ארכבי, מצאתי לנכון להביא את דבריו כשהוא מבחין בין שתי גישות להכוונת הביטחון הלאומי. לאחת הוא קורא דדוקטיבית, לשנייה אינדוקטיבית, וכך הוא הגדיר את הדברים. והוא אומר, מבחינה תיאורטית, יש שתי דרכים לגבש מדיניות ביטחון, והוא מכתב אותן. האחת, הגישה הדדוקטיבית. ואני מצטט, גישה זו נותנת קדימות לצורך לסכם דוקטרינת ביטחון כתמצית השקפת העולם הביטחונית של אותה מדינה. הגישה הגורסת שאת מדיניות הביטחון הלאומי יש לגזור מן המטרות הלאומיות מסמלת גישה הרואית. לפיה תחילה יש לברר מה אנו רוצים ולאחר מכן יש לגשת לעיבוד התוכנית או האסטרטגיה למימוש רצונותיו. היא התאימה בדוחק למעצמה הגמונית, אבל בוודאי לא התאימה למדינה בינונית ואף לא למעצמה שאיננה הגמונית. במילים שלי אני הייתי אומר, התפיסה הזאת מתחילה בעמדה ברורה של משאת נפש לאומית. וממנה בוחנים כיצד למלא או לממש את אותה משאת נפש. היא כמובן מדגישה את העניין הלאומי, ועליו אני ארחיב בהמשך. הגישה השנייה נקראת אצלו הגישה האינדוקטיבית, ואני מצטט, כוונתה של גישה זו לפתור בעיות שמתעוררות ולעסוק בפרטים בהנחה שפתרונות אלה בהצטברם יהוו את מדיניות הביטחון. ובעצם, כשאני מוסיף את ההסבר שלי, הגישה האינטואיטיבית איננה עוסקת בחזון על מוכוון אל הנצח, שבוחנים יום יום כיצד מצליחים ללכת לקראתו, לפעמים בדרך הקלטון, לפעמים בנסיגה, אבל המצפן לקידומו של אותו חזון הוא ברור. הגישה האינדוקטיבית היא בעצם אומרת, מסתפקים במה שיש, מסתכלים על המצוי ועל מה שניתן למצות בו, ועוסקים ביכולת על מה שנתון בהוויית כאן ועכשיו, בסידור של היכולת להמשיך ולקיים את מה שיש בה כאן ועכשיו. לכן ארכבי קורא לגישה הראשונה גישה הירואית, ובעיניי בוודאי שלציונות קיימת אותה גישה הירואית. החזון הציוני היה ארוך טווח וממשיך להיות ארוך טווח. כשאני חוזר להבנה שלי, אני אומר כך, למטוס יש יעד. יעד הטיסה הוא תכלית הטיסה לטייס. אבל לכל אחד מהנושאים יש תכלית אחרת. מרגע שהם נוחתים, כל אחד הולך לממש את התכלית לשמה הגיע לאותה טיסה. כשעולים יחד על אותו מטוס שנקרא מדינה, צריך לשאול מה התכלית הכוללת. האם רק להגיע מנקודה אחת לשנייה ואיש איש לאוהליו, או שיש איזושהי תכלית כוללת משותפת. ביקרתי בפנטגון עם חניכי המכלל ביטחון לאומי. גנרל, פרסט סטאר ג'נרל, שאחראי לדסק למזרח התיכון, הציג את נקודת מבטו. ובתוך כך, הוא בעצם אמר את הדברים הבאים. בסופו של דבר, מה בני אדם מחפשים בחיים? כפי שהוא אמר את זה, at the end what everyone wants. ואז הוא סיכם את זה בצורה הפשוטה. שילדים ילכו לבית ספר בבטחה, שמסעדות תהיינה פתוחות לחצות הלילה, והחיים התנהלו. התערבתי בדבריו, אמרתי לו, אדוני, אם זאת תפיסתך לגבי משאת נפש של בני אדם, אז לא רק את הטליבן באפגניסטן אתה לא מבין, אתה גם לא מבין אותי. כי אם כל מה שאנחנו מבקשים בארץ ישראל מסתכם במה שאמרת, kids going to school, restaurants are open to midnight, את זה אפשר לעשות בלוס אנג'לס, לא פחות טוב. אם עושים את זה כאן, ומחויבים למאבק, זאת שאלה ענקית, מה אנחנו מוכנים לעשות למען המשך המאבק הזה, כשאת אותו דבר, שהוא ילדים הולכים לבית ספר בביטחה, אפשר לעשות במקום אחר, והפיתוי גדול. מבחינה זאת, מעניין לראות כיצד בן גוריון דיבר לדברים. בצורה חדה וברורה, בן גוריון לא משמיט את חובתה של המדינה לאותם דברים של חיי יומיום. והוא אומר כך, אני מצטט, למדינת ישראל ייעוד מיוחד. כל מדינה חייבת לדאוג לשלומם, לרווחתם והתקדמותם של תושביה. מדינתנו מצווה גם על כך, אבל אין זה העיקר. מגמתה העליונה של מדינת ישראל היא גאולת ישראל, קיבוץ גלויות. ממש דברים נבואיים. ובעניין הזה אני רוצה להוסיף דברים שכתב בנו של אליעזר בן יהודה, דוקטור ברוך בן יהודה, אבא של נתיבה בן יהודה, שהיה מנהל הגימנסיה, גימנסיה הרצליה. הספר שנקרא תולדות הציונות, תנועת התחייה והגאולה בישראל, נכתב במשך כמה שנים והיה ספר לימוד שיצא בשנת 1943. מעניין מי היה היום כותב כך בהקדמה. ואני מצטט מדברים בהקדמה לאותו ספר. ספר זה נכתב בארבע השנים האחרונות אבל חובר במשך 27 שנים. מתוך עבודה בקרב בני הנאורים והעם נשזרו חוטיו ואורכיו. תחילתו לפני 27 שנים בהסתדרות הדור הצעיר של גימנסיה הרצליה בתל אביב. המשכו בהרצאות שונות בגולה ובארץ ובייחוד בחברת חניכי מחזור כף א' של הגימנסיה הרצליה. רובו של הספר נקרא בכתב יד על ידי מנחם אוסישקין, חזיתי בדמיוני רגע אושר בחיי, הוא יכתוב את ההקדמה לספרי, ולא זכיתי, אבל את צוואתו קיימתי, כי כך אמר בשטף שיחתו. אין ציונות אלא גאולה, סימנה זאת בשם ספריך. והשאלה שאנחנו צריכים לשאול, היא מה אומרות אותם מילים גאולה, או בשפה הפשוטה של ימינו, האם ניתן לומר שיש הבדל במשימת היומיום בין אלו שמבקשים כאן מקלט בטוח ולא יותר? מדינה מתוקנת, כמו מדינות מתוקנות אחרות, לבין אלה שמבקשים לא רק מדינה מתוקנת, אלא גם חזון, חזון שיש בו יסודות של גאולה. על העניין הזה יש לי לא מעט להסביר, ובמידה רבה, השאלה הזאת מביאה אותנו גם אל השאלה שהיא שאלת ההבחנה בין מלחמה צודקת ללא צודקת, כשבשיח הישראלי היא תמיד עמדה על ההבחנה בין מלחמת ברירה למלחמת אין ברירה. וכאן דבריו של הרכבי על ההבחנה בין תפיסת ביטחון לפי חלום, לפי חזון, שהיא הגישה הדדוקטיבית, ובין גישה שמנסה לסדר כאן ועכשיו את מה שאפשר, בלי ללכת עם מצפן ארוך טווח, היא גם מובילה אל השאלה, מהו הקו שיוצר את ההכרה בנושא שעליו יש הסכמה שהוא אין ברירה? אנליזה פשוטה יכולה להביא את הדברים לידי כמעט אבסורד. הרי אפשר לבוא אל אדם שמשלם פרוטקשן ונשחט, וביום אחד מחליט להפסיק עם זה, ויוצא למאבק, ועושה גם דברים אלימים, יכולים להגיד לו, יכולת להמשיך. זה לא אין ברירה, הרי אתה משלם 1,000 שקל לחודש, יש לך ברירה להמשיך לשלם, ולא להשתמש באלימות. הרי החיים שווים יותר, למה אתה מסכן את החיים? מתי מתחיל להיות ברור, שכאן עומדים בפני רגע של אין ברירה? אם נחזור להרצאות הראשונות, נבין שבמידה רבה, כפי שאמר הרכבי גם בהרצאה הראשונה, מהו הגנה על הקיום כנקודת מוצא ביולוגית, זה דבר ברור. כי בין להתקיים ביולוגית, להפסיק להתקיים ביולוגית, יש קו ברור. אבל מהו האין ברירה של קבוצה, של אומה? מהו האין ברירה של תפיסת קיום ששם אנשים מחליטים שכאן הם יוצאים למלחמה? השאלה הזאת היא כמובן איננה שאלה מהתחום הביולוגי או הפיזי. בשביל האחד, משהו אחד נראה לו אין ברירה, בשביל השני, משהו אחר נראה לו בהחלט סביר, ולא מביא עדיין לקו של אין ברירה. מעניין לראות ששאלת היסוד הזאת עלתה כבר בימים הראשונים של היישוב היהודי בארץ ישראל. אניטה שפירה בספר של החרב והיונה מספרת על השנים של המאבק במאורעות 36-39, על האופן שבו וינגט וצורת המאבק שהוא ניסה להוביל את אנשי פלוגות הלילה, התקבל בדחייה בקיבוצים בעמק ישראל. כי בעצם השאלה היא, היכן הקו שבו ברור שמגינים על הקיום? האם על קו הגדר? האם היציאה מהגדר היא כבר משהו שהוא מעבר לקורח שעליו מגינים כקורח קיומי? ואני מקריא מהספר, אני מצטט. המעבר משיטת הגנה לשיטת התקפה היה כרוך בתמורה פסיכולוגית. מעין שלב חדש, מעבר למה שהוגדר בתל חי. תל חי סימלה כזכור שעל הבנוי אין מבטרים. אתה חל המעבר מגבול היישוב היהודי אל מרחבי הארץ. זו הייתה הפעם הראשונה שהיהודים לא הסתפקו בהגנת יישוביהם, אלא יזמו פעולות בשטחים שהיו מיושבים ערבים. הפעולה בשדה העלתה את תחושת האדנות על הארץ מן הרמה האידאית, תיאורטית, לרמה של בעלות ממשית. עד כה המפגש העוין בין ערבי ליהודי נעשה בדרך כלל מיוזמתו של ערבי. אתה הפכו היהודים להיות יוזמיה של פעילות כזו, מחוץ לגדר. והיא מוסיפה, ואני מדלג ומצטט, המעבר משיטות הגנה לשיטות התקפה לא התקבל כמובן מאליו על ידי אנשי היישובים. הם שסבלו מתגרת ידן של הכנופיות לא ראו בעין יפה את השתתפותם של יהודים בפשיטות על כפרי הסביבה. פעולות אלה עולמות צבא אנגלים, אמרו, שהיום הוא כאן ומחר הוא עוזב את הארץ. אך אין אלה עולמות אותנו, כי על ידי כך נקלקל את היחסים והשכנים הערבים. ופה השאלה העיקרית הייתה, עד להיכן ניתן להצדיק את השימוש בנשק כשהוא חורג מהמוגדר הבסיסי של הקיים בתוך הגדר? שאלה שהמשיכה להטריד, ואני אסכם אותה בשפה של אניטה שפירה, שאומרת כך, נדרשה לו מעט עבודת שכנוע כדי שאנשי היישובים יסכימו לתת לוינגט מכסה מאנשיהם. המחשבה של אנשי המקום הייתה עדיין מוגבלת במושגים של הגנה מקומית. המנטליות האגרסיבית של קרב תנועה ואש הייתה זרה לוותיקים שהתחנכו על המיתוס של תל חי. אכן חיים שטורמן, שגם נהרג בקרבת הסכנה, איש עין חרוד, הוא זה שפתח את עין חרוד לקליטת אנשי פלוגות הלילה של וינגט. ושם נוצר צהל, כששואלים, איכן למדו יגאל אלון, משה דיין ועוד רבים אחרים? איזו אקדמיה צבאית הם סיימו? היו כאלה ששאלו את זה. ואין ספק שהם הובילו קרבות באופן מזהיר במלחמת העצמאות? התשובה שלי, הם למדו אצל אוד וינגט. הוא היה האקדמיה הצבאית שלהם. והוא לימד אותם את היוזמה, הוא לימד אותם את ניצול הלילה, הוא לימד אותם את התחבולה, הוא לימד אותם את הנחישות, וכל זה קרה מחוץ לגדר, תחת הקריאה שעודדה אותם לצאת החוצה מהגדר. וכאן עולה מחדש השאלה שאני אנסה לברר בהרצאה הבאה, מלחמת ברירה, מלחמת אין ברירה, האם באמת יש קריטריון חיצוני שאיננו מן ההקשר של השקפת העולם, שמצליח להסביר מניין ומאיכן מתחיל קו האין ברירה? מעניין לציין שאנחנו לא לבד בשאלה הזאת. אם משווים את הפרויקט הקולוניאלי של דרום אפריקה לפרויקט הקולוניאלי של ארצות הברית, הרי כאן הגיעו אנשים מאירופה וכאן הגיעו אנשים מאירופה ואנגליה, היסוד של ההבדל שמסביר גם את ההצלחה המיוחדת של ארצות הברית הוא בהשקפת העולם שקבעה את הלשם מה של אנשי הראשונים, החלוצים בארצות הברית, כמשהו שהוא בעל חזון נבואי כמעט, או ממש נבואי, בניגוד למקומות אחרים, שזה היה רק סיפור של ישועה פרטית של אנשים שבאו לגאול את עצמם ולחפש את איכות חייהם או את אושרם. וכך כתב ג'ון ויינטרופ, שהיה מהמובילים של אתוס הראשונים במזרח ארצות הברית, היה בווירג'יניה, בבוסטון, וכך הוא ציטט את החזון, כיצד הם רואים את ארצות הברית לעתיד. האדון יהיה אלוהינו וישמח לשכון בתוכנו כבתוך עמו שלו, ויצווה לנו ברכתו בכל דרכינו, ובהמשך הוא מסביר כי עלינו לשים אל לב אשר נהיה כעיר על ראש ההר, ועיני כל האדם נשואות אלינו. במובן זה הוא תפס את אמריקה, וככה הם תפסו אותה כמימוש של חזון ישעיהו. כפי שכתוב, הנה אני בורא ארץ חדשה ושמיים חדשים, והם ממש תפסו את אמריקה כמימוש של אותה נבואה של ארץ חדשה, שלא רק באה לתת לאדם פרטי את גן עדן, שהוא שם ימצא את מה שלא היה לו באירופה, אלא גאולה כוללת, כעולם טוב יותר, כעולם חדש, שמאפשר גאולה לאדם. כשזאת הבשורה, הקשר בין השאלה על מה מגינים, מה מוכנים לתת במחירים הבסיסיים, במאבק למען ההגנה על הקיים הזה, אל מול השאלה לשם מה, כוחות הנפש שאפשר לגייס, מגיעים ממקום אחר לגמרי. במידה רבה בעיניי, כאן גם מקורות המוטיבציה של האמריקאים להגן על שלום העולם עד היום. כולל מה שהם עשו במלחמת העולם השנייה.
האוניברסיטה המשודרת על שם תרצה יובל אלחנתי, בשיתוף אוניברסיטת תל אביב. הביטחון הלאומי והחזון הלאומי. מרצה, האלוף גרשון הכהם, מפקד הגייס הצפוני.
טלפון אחד קטן מעורר שוב געגוע, איך מתוך הסדק מבעבע תעגוע, בדיוק שחשבתי ששכחתי ואיך שנגמלתי התמכרתי כמו ארנף באור מלכדתי איך טלפון אחד קטן מעורר שוב געגוע, איך מתוך הסדק מבעבע בדיוק שחשבתי ששכחתי ואיך שנגמלתי התמכרתי כמו ארנף באור נלכדתי טיפשונת שכמותי חשבתי ששכחתי ואיך שנגמלתי התמכרתי